אז אנחנו אפשר להתחיל. טוב, שלום לכולם. אנחנו עסקנו בפרשייה שמכינה אותנו לקראת שני השופטים האחרונים, יפתח ושמשון. כבר דיברנו פעם הקודמת שיפתח ושמשון הם אנשים מיוחדים, שופטים יוצאי דופן, והיום אנחנו נעסוק בעלייתו של יפתח, עלייתו של יפתח לשלטון. וזה יהיה קורס מזורז למי שעוד רוצה לרוץ לפריימריז של איזו מפלגה. יפתח יכול ללמד אותו משהו על פוליטיקה ישראלית ועל מערכת המשפט ועניינים של התנחלויות ועוד כאלה דברים. אז בואו נקרא את זה בפנים, ביחד. הנוצרים פה לא חילקו טוב את הפרקים כמו שהזכרתי בשיעור הקודם, ואנחנו בעצם בפרק י' פסוק י' ז'. למה? זה נושא לשיעור שלם או לקורס אוניברסיטאי. זה שחוקרים את הנצרות ואת מגמותיה, זה טוב לאוניברסיטה. זה שחוקרים את התנ"ך, לא טוב. הם פשוט רצו, זה כמו להטיל ערס, באלף, כאילו רעל, לשפוך רעל על התנ"ך, להפוך את התנ"ך למסודר לפי איזה מגמה שלהם. פה זה בולט לשמיים, פה זה אחת הדוגמאות הכי בולטות. הם רצו להתחיל את הסיפור. אתה רואה שמיד, תסתכל, בוא נסתכל ביחד, נקרא את זה. כן. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. ויאמרו העם, שרי גלעד, איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון? יהיה לראש לכל יושבי גלעד. ויפתח הגלעדי, זאת אומרת, המלחמה כבר מתחילה. הצורך במנהיג נמצא כבר. עכשיו מתחילים לספר על הולדתו של יפתח, וזה שעכשיו ימלא את המקום של מה שהם צריכים. אז כאילו, תראו, רטרואקטיבי. אבל כל הסיפור מתחיל במלחמה, מתחיל בפרק י' ויצעקו בני ישראל. אתה רואה גם, זה ממש נגמר עניין, מתחיל עניין. אז למה הם יצעקו? כי בגלל המשפט הנפלא והמזעזע, ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה. מה רוצים הנוצרים להבליט בדבר הזה? שהנה ראה גם ראה את כל השקפת עולמנו, שאומרת שמה לעשות, אנשים נולדים מחטא, ואנשים חיים בחטא, והקדוש ברוך הוא סולח להם, אוהב אותם. הנה, עשה מפתח הגלעדי, שופט, למרות שהוא בן איש הזונה. אתה מבין? המנטליות. אז הם מחפשים את זה, זה בהבלטה. הרי אם היית קורא את כל הסיפור, זה לא מקבל כל כך הדגשה כמו שהם מסמנים את זה. מסומן. אז חלק מההתחלות של הנצרות, או זה או לבייש את ישראל, להראות שישראל ירודים, או חלק מזה להבליט את השקפת עולמם, של כאילו, זה הטבע האנושי, ואלוהים סולח לכולם. אז קראנו את הפסוקים הראשונים, בואו נשים לב לכמה דברים, כמובן שאתם יכולים לשאול שאלות. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו. משפט מאוד יפה. עוד יש פה חברות. הרעות שכזאת. כזה שיר פלמח כזה. כן? יש פה פלמחיות. הרעות יש פה. איש אל רעהו. מי האיש? החפץ חיים. מי האיש? שלא חפץ חיים. מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון? יהיה לראש לכל יושבי גלעד. שימו לב מה הם מציעים. מה אנחנו למדים מזה? שהם מציעים איש אל רעהו. מי האיש אשר יעשה זאת? זה סימן שאף אחד לא רוצה לעשות. אתם לא שירתתם בצבא ואתם יודעות הכי טוב מכולם. שמישהו יביא את המטטל, שמישהו, בסוף אומר הפקד, מישהו יוצא שבת. אותו מישהו ששלח להביא את המטטל. מי מוכן לעשות משהו? תסתכלי, מי של ראו, לא, בחברות, באמת, אני חבר שלך, אבל היום לא מתאים לי. אתה בא שבוע הבא, אני אדבר. כן. 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 יפה מאוד, יפה מאוד. יש עם, בוא נראה את זה בפנים, אני אחזור לשאלה שלך. ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. ויאמרו העם, שרי גלעד, איש אל רעהו. תראו איזה הדרגה יש פה. העם, שרי גלעד, ואיש אל רעהו.
אני אותם שרי גלעד, ואומרו העם איש אל רעהו.
כן.
אבל
כאילו
הם
מתחילים
להגיד,
איש
אל
רעהו,
איש
אל רעהו. כן, אבל הציפייה של העם, אנחנו נראה בהמשך, כמה התלהבתי מהשאלה, כי בהמשך נראה שזה מאוד משמעותי, העם ושרי גלעד. זאת אומרת, ממי מצפים לפתרון הבעיה? איזה בעיה יש להם פה? אין מנהיגות. אין מנהיגות. מנהיגות צבאית, מנהיגות... עד כדי כך אין מנהיגות שהם מציעים למי שרק יחל להושיע, כן? יחל לארגן, הוא רק יארגן צבא. מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד, בלי להתחשב בתוצאה. זאת אומרת, הם מציעים את המקסימום תמורת מינימום. התוצאה הכי טובה שיכולה להיות, הוא יהיה ראש לכל יושבי גלעד, יזכה להיות מלך הגלעד. מה הוא צריך לעשות בשביל זה? כלום. רק להתחיל להילחם, זה לא כלום. אתה לא נזלזל ולהילחם בהמונים. אבל רק יחל להילחם. הם לא מתנים את זה בניצחון. הציפייה הייתה אומרת, כמו אצל, למשל, אצל גוליאת ודוד, או שאול, לפני שדוד הגיע. אז גוליאת פותח את הפה הגדול ואומר, מי שיהרוג אותי יהיה, הנה אתם עבדים של שאול, אני פלישתי ואתם ישראל עבדים, מי שיהרוג הוא יהיה המלך של כולם. פייר פייט קוראים לזה, נכון? למרות שפיהם דיבר שווי מינה ממין שקר, הם לא עמדו בדיבור שלהם. אבל רואים שפה הם מציעים, לא מציעים תמורת ניצחון, אלא תמורת התחלה. תמורת התחלה. זה אגב אומר מנהיגות צבאית מאוד לקויה. זה בדיוק מקום למוניפולציה. אתם מבינים? כי אם אדם רק יחל להילחם בפלישתי, בעמון, אז יש חשש גדול שהוא יארג. אז מה הערך שיעשו אותו אנדרטה? לזכר יגידו איזה איש טוב היה, נלחם, מסר את נפשו בעדנו, והנה הוא קבור, קבר גדול נעשה לו ומצבה גבוהה. אז זה רק אומר, לא, הם כל כך במצוקה, זה אומר שהם מוכנים לוותר על איכות הלחימה. את מבינה שאם אדם כזה מבטיחים לו לראות ראש הגלעד, הוא לא ימסור את נפשו. הוא יחל. לכן הם מבינים שהוא רק יחל, כי הוא לא ממש יצליח אם הוא רוצה להיות ראש הגלעד. לא, אבל הם מוכנים לשלם את המחיר הזה. למה? כי אם הוא יחל להושיע, הוא יחל להילחם, הוא לא ממש יצליח כי הוא יותר רוצה להיות ראש הגלעד, אבל אחרי שהוא יהיה ראש הגלעד, זה מגיד מלכות הדבש כזאת. אחרי שהוא יהיה ראש, לכן גם אומרים, איש של רעהו, היי, למה שלא תעשה את זה? לא כדאי לך, תשמע, אתה גבר, אתה לוחם, מכבד אותך. הוא אומר, טוב, גם אתה אחי, תעשה את זה אתה. הצעה טובה. כן, רואים פה, יש איזה ניסיון, שרואים את הדביקות הזאת שיש, שמנסים לשכנע אחד את השני לעשות, וזה לא משכנע. וואו, זאת שאלה נהדרת. על איזה שבט נמצא בגלעד? תדע לך שעל הדבר הזה יישפכו דמים רבים בפרק י"ב. אז נשאיר את זה לעוד שבועיים שלושה, לשיעורים הבאים. כן. נכון. נכון, אבל שם זה שיח אישי, זה משהו אינטימי. זה בדיוק מה שלכן האימא לא כל כך שמחה בכל הסיפור. כי זה מה שהיא שומעת, זה מה שהמלאך אומר. הוא יחל להושיע את ישראל, זה המלאך אומר לה. היא אומרת, עד יום מותו. היא מבינה, יש לה שכל. היא אומרת, אם הוא רק יתחיל, אז הוא לא יגמור. אחרי דברים לי, הוא יושיע את ישראל, בלי להתחיל. אם הוא אומר לי יתחיל, משמע, הוא לא יגמור. אז אני לא רוצה. בסדר? 18 שנה היו בלחץ, נכון. ואתה לא יודע איך זה נגמר. אז הם עכשיו לוקחים את גורלם בידיהם, אין להם ברירה, נכון? אין להם, הקדוש ברוך הוא לא שולח להם מושיע, אז הם מתארגנים לעצמם, והם מנסים להעמיד מושיעם של ישראל בעצמם. ויצעקו, ויצעקו. ויצעקו זה בערבית, קוראים לזה, עשו פעזה. עד שלא עשיתי מילואים בתולקח, הם לא הבנתי מה זה פעזה. אבל עכשיו ראו אותנו מגיעים, הם התחילו לצוק מהגגות אחד לשני, תוך 3 דקות, ברד של אבנים חטפנו, לא ידענו מאיפה זה בא לנו. קבלת פנים הם קראו לזה. והגדוד היוצא אמר לנו, אל תדאגו, אתם תקבלו קבלת פנים, עשו לכם השבעה. הם עשו השבעה. לקח לנו יומיים עד שעשינו להם השבעה חזרה. בכל אופן, זה יזעקו. זאת אומרת, הם נזעקים, הם מגייסים צבא. כן? ביזעקות. מפעילים הזעקות. בסדר? כמו הזעקה. קולות עולים ויורדים ישמעו. בסדר? זה לא... ואז תראו מה קורה עם יפתח. בואו עכשיו להתמקד בדמותו של יפתח. פרק י' פסוק א'. ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה. למה צריך לספר לנו על עלילותיה של אמו? תכף תראו. ויולד גלעד את יפתח. וזה גם מודגש. למה זה צריך להיות מודגש? כי לא תמיד אבא כזה, איש כזה שמתעסק עם גברת שכזאת, יכול להודות שזה הבן שלו. יש פה דבר מעניין, שהאבא לקח אישה כזאת, מסתובב איתה, והוא יכול לטעון, זה לא הבן שלי בכלל. שהזונה, מה, מי יודע מי אבא שלו? גלעד, כן, זאת אומרת שהוא היה אדם מאוד חשוב. ראינו את זה גם קודם, ראינו את זה גם ביעיר הגלעדי. נכון? יעיר הגלעדי זה היה אותו אדם שכבש את הגלעד. חברות יעיר, זה היה כבר קדום. זאת אומרת, יש איזה מחזור של שמות, אז זה אומר משהו. זאת אומרת, שהאדם כאילו מרגיש את עצמו, לא נעים להגיד, להבדיל. אתם יודעים איך סדאם חוסיין קרא לעצמו? איך הוא קרא לעצמו? במכתבים הרשמיים שלו. הוא מופיע בצד שמאל למעלה, נבוכדנצר השלישי. למה הוא רצה לקרוא לעצמו נבוכדנצר השלישי? קודם כל גם נבוכדנצר היה מלך בבל, אז הוא מרגיש את עצמו מלך בבל, להכריז על שאיפותיו. עד כדי כך, זה לא יאומן, הסמנטיקה והסמלים שיש למדינות. איך קראו לכור האטומי שחיסלנו לו? תמוז 17. י"ז בתמוז. מה קרה בי"ז בתמוז? חלומו של נבוכדנצר השלישי. אזכירכם שבסוף תפסו אותו בתעלת ביוב. איזה בור של ביוב. מי היה השני? אתה שואל מי היה נבוכדנצר השני, זה שהחריב את ירושלים. הראשון היה סבא שלו, אני יודע. לא הכרתי אותו. אני יליד שנת תשח, לא חפפנו בשום מוסד לימודים. גם לא שירתנו יחד בצבא. זה אגב מדהים לראות איך שהם באמת, הנרטיבים האלה, זה כל כך קיים אצלם. בוא נראה. נראה הלאה. אז אנחנו מתחילים לקרוא הלאה. ויולד גלעד את יפתח, את זה דיברנו, על הנתיב הזה שהוא קורא בשם של עצמו, של מייסד הגלעד. כן? זה כאילו, לוקח לעצמו איזה, מרשה לעצמו. ותלד אשת גלעד לא בנים, כן? חוץ מהילד הלא חוקי הזה שהיה לו מהצד. אגב, אומרים ילד לא חוקי. לפי התורה, אין דבר כזה ילד לא חוקי. אם זה הילד שלו, והבהות מוכרת, יודעים שזה בנו, אז הוא בחורו. והוא יורש אותו. אפילו ממזר יורש את אביו. בדיוק. כן, מה שבכל זאת, יש גיבור חיל, אז הוא גם הוליד אנשים גיבורי חיל. הם היו גיבורים כמותו. ותלד אשת יפתח לו בנים, ויגדלו בני האישה, בהי הידיעה, האישה בהי הידיעה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. כן? אומרים לו, הולך, סתלק מפה. עכשיו אני שואל אתכם לפי ההלכה. אם לא יודעים מה את ההלכה, נכון? אז מה צריך לעשות במצב כזה? מה עשה יפתח מן הסתם? שכר עורך דין, והלך לתבוע את זכויותיו המגיעות לו. לפני מי הוא הולך למשפט? מי שופט? בכך, אבל אבא שלו לא היה. הזקנים, זקני גלעד, בדיוק. שרי גלעד, זקני גלעד. הולך אליהם ממשפט. תוצאת המשפט הייתה שמגרשים אותו. הוא גורש מן העיר. אף על פי שאנחנו יודעים, כתינוקות של בית רבן, שהדין אימו. הוא היה אמור לנחול את שדה אביו לפחות פי שניים. חלקו כמה בנים, 10 ילדים, 11 חלקים, הוא יקבל 2, כל אחד יקבל 1. זה דין הבכורה, הוא הבכור. בוודאי. מה זה משנה מי האמא? הוא הבכור לאביו. רק הם לא כל כך אהבו את זה. אז תגידי, עניין של כבוד, אבל זה לא נראה עניין של כבוד. הכבוד מסתיר פה את העניין האמיתי, כסף. הרבה כסף. נחלה. אדמה. בסדר? הוא נמצא, ואנחנו נראה את זה בהמשך, to be continued, זה נלמד את זה בפרקים הבאים, שזה לא צחוק. למשל, היום מדברים על זה שמדינת ישראל, המלחמה האמיתית תהיה פה על מים. אז אומנם אנחנו כיהודים טובים שלא רוצים להילחם על שום דבר, אז אנחנו מטפילים מים. מטפילים מים. אבל אם היינו נותנים חופש, אחת הסיבות שלא מוכנים בשום פנים ואופן לתת מדינה לפלסטינים, דבר של המדינה העצמאית ולא תחת השגחתנו וטיפוחנו ושליטה מסוימת, הם פשוט ירעילו את כל המים. לא מתוך זדון, מתוך טיפשות. הם פשוט לא מבינים איך להתנהל מול אקוויפר. וזה פשוט ירעיל את הכל. לא יהיה לנו מים לשתות. הם מודעים לזה. אני זוכר ביום, אני ממש זוכר את מה הפעולה הראשונה שראיתי שקורה ביהודה ושומרון, כשהסכמי אוסלו, פרצו הסכמי אוסלו. הם התחילו לקדוח בארות כמו מטורפים. אני זוכר, הייתי נוסע מירושלים לאלי, דרך כל הכפרים הערבים, אז עוד לא היה כבישים עוקפים. היה הסכמי שלום, עוד מעט ניסוג, אז למה לסלול כבישים? נסו בכל הכפרים הערבים. אתה רואה כל גבעה, יש איזה מין מסעית עם הקדחה, קודחים, קודחים, קודחים. זוכר שפעם עצרתי איזה, עמדתי שם בצד הדרך, ואיזה ערבי אמר, תגיד לי, מה הקודחים פה? אז אמר לי, זה מיה, מיה. כל אחד גודח לו בחצר בער, אז נגמר המים. נגמרו. בלי שום שליטה, בלי שום בקרה, בלי שום ייעוץ מדעי, כלום. ובטירוף, עד שעצרו את זה איכשהו. כן. אז על זה יהיה מלחמה. ויותר מזה, על מה הוויכוח המרכזי בין ימין ושמאל באופן מסורתי במדינת ישראל? שטח אדמה. אדמה. אז נכון, תגידו, פה זה עניין של מוסריות, הם טוענים, שטח כבוש, ואנחנו אומרים, אדון לוי, הצדיק האחד במערכת המשפט, קבע, אגב, זה מדהים שתמיד מכסים את זה. איך שהתחילו ההתנחלויות הראשונות, אתם מבינים שמיד גורמי שמאל קפצו ישר לבגץ. אמרו, זה נגד החוק הבינלאומי, זה החלפת אוכלוסיות, איך אפשר להתנחל ואדמות כבושות? לא אדמונד לוי היה אז בבית משפט עליון. בית המשפט העליון הישראלי, זה מדהים שהיום לא מעלים את זה בכלל בתקשורת. בית המשפט העליון שמדינת ישראל הוציא את הפסק הזה לאור. ההתנחלויות אינם עומדות בניגוד לחוק הבינלאומי, מפני שאי אפשר להגדיר עם כובש במולדתו. פסיקת בגץ. פסיקת בגץ. אין, תראו את המשפט, ההלכה. יצאה הלכה פסוקה מבית הבגץ. אין עם כובש במולדתו. זה לא החלפת אוכלוסין, זה לא כיבוש, זה לא שום דבר. זה המולדת שלנו, מה זה שייך להגיד שאנחנו כובשים? אם נלך לכבוש, נגיד, את יפן, מה שלא נראה הגיוני בשנתיים הקרובות, אז תגידו, נתחיל להעביר לשם יהודים עם סקנים, אז יגידו, עם כובש. מה שהגרמנים עשו לכל מיני מדינות וכן הלאה. זה נקרא עם כובש. מה שהאנגלים עושים ביי פוקלנד, זה נקרא עם כובש. זה לא מולדתם, אף בריטי לא נולד ביי פוקלנד. כובשים את זה למישהו אחר, טוענים, לא היה פה אף אחד, אנחנו היינו ראשונים. מתעלמים ממי שהיה, מוחקים אותה היסטוריה. אבל זה מולדתנו, ואנחנו לא כובשים במולדתנו. לפעמים יוצא קצת צדק מבית דין הצדק, ולפחות היגיון. בכל אופן, זה מה שזורקים אותו בגלל נחלה. האישה הזונה זה תירוץ. תכלס, הם צריכים אדמות, והם לא רוצים לתת לו. ובהמשך נראה מה היחס שלו לזקני גלעד. נראה את זה בהמשך. בואו נמשיך לקרוא. מה עושה יפתח? ויברח יפתח. אם הוא צריך לברוח, מה זה מלמד אתכם? לא יודע אם רדפו אחריו, לא בטוח שרדפו, אבל אימו על חייו. הבהירו לו יפה שלא כדאי לו להגיש ערעור לבגץ. אולי גם על הבגץ אימו קצת. כן? האחים של גדעון באו לבית משפט, הוא טבע למשפט אצל הזקנים. והאחים של, אמרו לשופטים, תראו, שופטים יקרים, תראו, זו תנועה יפה. אנחנו חושבים שכדאי שהאדמות יהיו שלנו. אז השופטים הבינו מה התנועה הזאת מגרד להם פתאום כשהם מדברים כאן. הבינו מה זה אומר, והם לא רצו להתערב, כמו הג'ורי הרבה פעמים בכל מיני משפטים בארצות הברית. העבריין אומר, אבל החברים שלי יזכרו מי אתם. בסדר. אז אתה צדיק, זה בסדר. יצא זכאי. מה? Where is that good land, אתה שואל. אמריקה, מה זאת אומרת? פשוט, לא? ארץ טוב זה בין הירמוך לארוקד. שזה משולש גבולות, זה ארץ טוב. וואו. זה לא רחוק מבית אורייך, את יכולה להציץ עם משקפת. לא כדאי לנסוע לשם כל כך היום, אבל פעם התיילו, תיילו שם. איזה בחור שחזר, הוא טייל בכל הנחלים בארץ, הוא אומר, אין לכם מושג מה קורה בירדן. ירדן, זה נחלים. שם יש טבע. אצלנו הכל כבר שאוב בצינורות ומשלמים כסף לחברה להגנת הטבע. אבל שם הכל פראי. מול איזה שניים, שלושה נחלים שיש לנו שעוד זורמים שם מים, שם יש 25. אז ארץ טוב. ארץ טוב. כן. תכף תראי. בהמשך תראי. בסדר? בוא נמתין. והוא הולך לארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו. קודם כל תראו איזה ביטוי אינטימי נפלא. עמו. אתם רואים את היחס? מפה האחים שלו זורקים אותו מהבית, לך מפה סתלק, אל תראה את הפרצוף שלך פה, ואם תראה אז לא יהיה לך אף, אם תדחוף את האף נחתוך לך אותו, אז הוא בורח, הוא מבין, לא כדאי להתעסק איתם. והוא מגיע לארץ טוב, ומתלקטים אליו אנשים ריקים. מה זה אנשים ריקים? ממה הם ריקים? מתרבות, מדעת, מתואר שני בכלכלה, ממה הם ריקים? מבית, בדיוק, כמו. ריקים מנחלה. אין להם נחלה. אגב, זה מאוד מעניין שאומרת נעמי, שחוזרת ממואב, אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. אין לה לנחזור. אין לה איפה להיות. רות המואביה צריכה ללקט בזדות זרים. ובאמת אחר כך בועז אומר לאיש הטוב ההוא, אין אם יגלך טוב יגל, ביום קנותך את שדה של בועז, את שדה של אלימלך, הכינו, אז אתה צריך להתחתן עם גמרות כדי להקים שם באמת הנחל הטוב, אז הוא מוותר. זאת אומרת שהאדמות של אלימלך השתלטו עליהם, מכרו אותם, השתלטו עליהם. היא חוזרת ריקם. שוב, הביטוי ריקם, תבדקו בתנך ותראו שהוא קשור לנחלה. אז אנשים ללא נחלה, אגב, לדוד המלך איזה אנשים הצטרפו? לא. מראי נפש. וכל איש אשר לא נושה. נכון? אדם הלך לו החמור, קיבל הלוואה כדי לקנות חמור חדש, וגם החמור הזה מת. אז אין לו כסף להחזיר הלוואה. מה הוא עושה? הוא תובע ממנו, תובע ממנו, אין לו איך להחזיר את הכסף. אז הוא בורח. פשט הרגל ורץ למדבר. ואם דוד מתחבא, אז גם הם. ביחד מוצאים פרנסה טובה. להיות שודדים. כן. לא, זה שיבולים שנופלות בשדה, זה יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. נמאס להם ללקט שיבולים. אתה יודע איזה דבר נורא זה? תאר לעצמך אדם, שאני יצא לי פעם לראות כזה בן אדם, שפשט את הרגל, והיה צריך לשלם חובות לבנקים, ועל המפעל הגדול שהיה לו פעם, הבנק הקים סניף. אתה מבין? הבנק נשא אותו, עשק אותו, מצץ את דמו ואת לשדו, הרס את משפחתו ותיגן את חייו, ובסוף הוא צריך לבוא לראות שהבנק השתלט לו על הבית, על האחוזה. נורא והיום. אתה תגיד, הכל חוקי? יש חוקי? נשך, ריבית וכן הלאה. לא עשו, לא גנבים. זה מה שאני אומר, זה אנשים שעד היום לקחו לקט, נמאס להם ללקט אצל האלה שלקחו להם את האדמות, כי לא היה להם מה לשלם, והם צריכים לקרוא את האדמות שלהם, והם כמו עניים בשדה שלהם מלקטים. כמו הסיפור בגמרא בגיטין, על ההוא שעשה תרגיל שם עם האישה, כתובה, ואז הוא לקח את אשתו, ואז הוא היה עבד שלהם, כדי לשלם את הכתובה של אשתו, הוא נתן לו עצה לגרש את אשתו. סיפור מזעזע. ידוע, ואחר רבה שם, במדרשי החורבן. אז בואו נקרא הלאה. ויהי מימים. חוזרים חזרה לפרק י' פסוק י' ז'. ויהי לימים, כמו לינק כזה. אתם אומרים, כל זה סוגריים שהוא בעצם זמן עבר. מימים עברו. ועכשיו חוזרים להווה. ויהי מימים וילחמו בני עמון עם ישראל. ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל וילכו זקני גלעד, לקחת את יפתח מארץ טוב. לא מוצאים מישהו שינהיג את הציבור עד כדי כך שהם צריכים לבלוע את הרוק, ואין ברירה, צריך ללכת לקחת אותו, כי הוא יש לו צבא, יש לו גדוד, לא אוהבים אותו כל כך, זה לא נעים שאנחנו צריכים על ארבע עכשיו לבקש אותו, אבל אין לנו ברירה, מה נעשה? זה או הוא או למות. בסדר?
אבל לא מצאו, ויאמרו איש של רעהו, לך תהיה לנו לקצין, וכל אחד אומר, דלך אתה להיות קצין. גיבור חיל, זה המשמעות, זאת אומרת, זה בגלל הגדוד, ובגלל התוצאות שהגדוד הזה מייצר. זה גדוד לוחמני עם תוצאות טובות. גר בארץ טוב, אתה מבין? גדוד טוב, סבבה, מה שאומרים. ויהי כאשר, כן, באים אליו, וילכו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. עכשיו שימו לב מה הם אומרים ליפתח. שיעור ראשון לפוליטיקה למתחילים. קוראים לזה שיטת יוסף מצליח. ויהי יוסף איש מצליח. נכון? עושים לך מחיר במיוחד בשבילך. מבצע לא מהעולם הזה. אם תקנה שניים, תקבל את השלישי במתנה. וכל מיני הצעות טובות. ואם אתה לא מספיק לקרוא באותיות הקטנות, אכלת אותה. הצליחו, עקצו אותך. להיזהר נא, נא להיזהר. בכל מקום שיש מבצעים יפים וטובים, תבדוק את הסחורה. יש משהו בטח. לא נותנים לך בחינם. והם מציעים לו, תראו מה הם מציעים לו. ויאמרו ליפתח, לך, והיית לנו לקצין, ונלחמה. בבני עמון. לך אתה, תהיה לנו לקצין, ו... נכון? תראו מה הם אומרים, עוד פעם, נקרא. באותה דרמטיות שהם קראו את זה. ויאמרו ליפתח, לך, והיית לנו, לך הכוונה, אנחנו באים אחריך, אחריך. איזה כבוד גדול. אחריך. לך והיית לנו לקצין, ונלחמה בבני עמון. מה הם לא הציעו לו? להיות לראש. בוא תלחם איתנו, תהיה לקצין. קצונה הציעו לו. לא הציעו להיות ראש. תכף תראו מה קרה. שומע יפתח מה שהם באים, זה שהם באו אליו בכלל. והנה עכשיו בשבילך צופיה מה ששאלת קודם. תראי עכשיו איפה אני רואה את היחס שלו לזקני גלעד ולמה. ויומר יפתח לזקני גלעד. הלו אתם סניתם אותי ותגרשוני מבית אבי. ומדוע בתם אליי אתה כאשר צר לכם? הוא גם יודע את התשובה, נכון? אתם באים אליי כי צר לכם, אה? אבל אתם סניתם אותי, אבל לא הם גרשו, הוא ברח מפני אחיו. אז תגידו, אולי הזקנים נהיו אחים, האחים שלו נהיו הזקנים, כי בכל זאת בני גלעד, האישה המכובדת. אפשר אפשרות כזאת, אפשר גם להגיד, לא, הזקנים הם זקנים, והאחים שלו הם אחים שלו צעירים ממנו, לא שייך לקרוא להם זקנים. אבל הם אימו על הזקנים, זאת אומרת, הם העדיפו את האחים שלו על פניו, לא שפטו משפט צדק, והוא לא מעסס לדרוך עליהם. אתם באים אליי כשרה לכם, אה? לכו תבקשו את האחים שלי שיציל אתכם. תפנו אליהם. סנתם אותי. כן, ותגרשוני. לא שפטתם אותי משפט צדק. ועכשיו אתם באים על ארבע, אה? עכשיו שימו לב מה הם עונים לו. פלא פלאים. ויומרו זקני גלעד אל יפתח. וכן אתה שבנו אליך. הוא יורק עליהם, והם אומרים איזה גשם נפלא יורד עלינו. סובב עליהם את הסיגריה, מה שנקרא, מוריד את הרגל ככה וסובב, והם הולכים עם זה. מורידים את הראש, אין להם ברירה. תראו איזה מצוקה הם נמצאים. האיש שהם סנו אותו, והאיש שהם ירקו עליו, אין להם ברירה, לקבל את הרוק בחזרה. ולכן אתה באנו אליך, שבנו אליך, והלכת עמנו, לא לך והיית לנו, שמים לב? כאילו מין ריחוק כזה, לך רק תלך. לך, אנחנו נבוא אחריך. כבוד גדול. פה זה עמנו, בוא. והלכת עמנו, ונלחמת, לא ונלחמנו. ונלחמנו. ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש ולקצין. והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. פלא פלאים. מה קרה פתאום? מול ההצעה הזאת קשה לסרב. זה אפילו יפתח לא מסוגל לתת. מה הכפילות? איפה את רואה כפילות? זה מובלט, כאילו, לא רק לנו לראש, לשכונה, לא רק תקבל בחזרה הנכסים של אבא, אתה תהיה המלך של הגלעד. יפה מאוד. תשימו לב, איזה פוליטיקאים, איזה אנשים רעי לב. לחברים שלהם, הם הציעו, מי שיתחיל, יקבל את הרשות. המשלחת הזאת שבאה גלעד, קיבלה מנדט, הם בהתחלה לא רצו אותו באמת, הם לא באמת, ויפתח הוא אדם חכם, הוא מרגיש שלא באמת רוצים אותו. צר לכם, אה? אתם רוצים להיפטר מהצרות, אתם לא באמת רוצים אותי. ואיך הוא הרגיש את זה? בגלל ההצעה הדלילה הזאת שהם הציעו לו. התייעצו הזקנים מה לעשות, אין לנו ברירה. נו, אולי ניקח את יפתח, אמרו, השתגעתם? אתה איש הזה? אמרו, אבל אין לנו ברירה. טוב, בסוף נכנעו, אין ברירה. כנראה ההמונים הגבירו קצת פעולות איבה. ואז המשלחת קיבלה מנדט להביא אותו בשני שלבים. שלב ראשון, לאט לכם עליו, כן? אל תגזימו. תציעו לו, נראה. יכול להיות שהוא ירצה כמו משלי קרילוב. תגיד, מה יצא לי מזה? תספר שהיית הקצין שלנו. יש לך סיפור יפה. כבוד גדול שהחזרנו אותך בכלל. אבל אם הוא לא יבדע את הפיתיון הזה, והוא לא יעשה בשביל כבוד, אז מה נעשה? אז הזקנים אומרים, אין ברירה. אז תנו לו את הכל. נלחמת בבני עמון, זה אותו דבר, אותם תנאים, אבל רק בשלב השני. אתם מבינים את הפוליטיקאים? רק השלב השני. ועכשיו תראו את התגובה של יפתח הגלעדי. לא יאומן כי יסופר. ויומר, קודם כל יפתח נושם עמוק, כי מה עובר לו מול הידיים? הילדות שלו, נכון? הנישול, המנושל, הופך למושל. היה כזה סיפור על אריק שרון, להבדיל, אולי לא להבדיל, אני יודע. שלא רציתם אותו בתור שר ביטחון, הייתה ועדת הגרנט, החזרו, שהוא לא יכול להיות בתפקיד בטיחותי, לא רציתם אותו בתור רמטכ"ל, קיבלתם אותו בתור שר ביטחון, לא רוצים אותו בתור שר ביטחון, קיבלתם אותו בתור ראש ממשלה, לא רוצים אותו בתור ראש ממשלה. זה את אמרת. ואם הוא יתעורר, מה תגידי? שיתעורר כבר. אולי מה את האחות שתטפלי בו, אולי הוא יתעורר. לא, זה לא אותה דמות. אמנם קוראים לך יעל, אבל הרו עם היתד זה אחד אחר. כן. עד כדי כך לא סולחים. ועוד לא גרשו אותך, את רק מהצד. בכל אופן, תראו מה הוא עונה, תסתכלו, בואו נסיים בזה, נסיים בזאת. אמרתי פוליטיקה, לא התכוונתי עד כדי כך, קצת פוליטיקה. תראו מה כתוב פה. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך והלכת עמנו, ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. וזה כבר לא יכול לסרב, זה כבר too much. אבל עכשיו תסתכלו מה הוא אומר להם. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, הוא נושם עמוק. ויאמר עליהם יפתח, הנני והלכתי. נכון? מוצאה כזאת. קונה מיד. הוא נושם עמוק. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי, מה זה אם משיבים אתם אותי? מה זה אם? מה זה התניה? הם אמרו, אנחנו משיבים אותך, אתה בא. הלכת עמנו. הוא מפקפק. זאת אומרת, מילה שלכם לא שווה קליפת שום. אתם מחזירים אותי, אה? אם משיבים אתם אותי, אני לא מאמין למילה שלכם. אבל אם אתם משיבים אותי, ונתן אדוני אותם בידי, לפניי, אנוכי אהיה לכם לראש. מה הוא עשה עכשיו? קודם כל הוא עירב את הקדוש ברוך הוא. הוא הפך, זאת אומרת, הם מסתכלים אחד על השני אחרי שהם שומעים מה שהוא אומר, אומרים, כזה דביל, סליחה על הביטוי, זה הם אומרים, לא אני, אידיוט שכזה, סבבה שבעולם. הרי למה? מה הוא עשה? הוא הראה את התנאים. הם הציעו לו מה שהם הציעו אחד לחברים שלו, כי בוא תהיה חבר שלנו, כמו החברים, איש של ראהו. תעשה כלום, תקבל הכל. תילחם קצת ותהיה ראש לכל יושבי גלעד. הוא יעשה קצת כמה, שתיים, שלוש מלחמות, קצת מעקות, הוא טוב בזה. ויהיה ראש לכל יושבי גלעד. למה צריך להתאמץ יותר מדי? הוא אומר, לא, 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 לא. למה הוא עושה את זה? למה הוא מרע לעצמו את התנאים? הוא אומר, אני אהיה המלך שלכם רק אחרי ניצחון טוטל. מה זה הכבוד? אתם לא יודעים פה, יפה מאוד, אתה יכול ללכת לפוליטיקה, אתה בסדר גמור. הוא אומר להם, מכם? קדחת, לא רוצה מכם כלום. לחוט והצרוך נעל, כאברהם אבינו בשעתו על מלך סדום. מרשעים כמוכם, שהמילה שלכם לא מילה, והצדק שלכם לא צדק, ממנו יתברך. ממנו אני רוצה. איך זה יהיה ממנו? אני נצח, ואז אני אקבל ממנו. הם מסתכלים אחד על השני ואומרים, הגאון פתר לנו את הדילמה. תראו מה הם אומרים לו עכשיו, תראו איזה התלהבות. הם אומרים לו, מהפה שלך, כמו שדאוג לומר אצל החבר'ה, מהפה שלך לאלוקים. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, אדוני ישומע בנותינו, היא לא חידרחה כנעשה. אתם שומעים את הצחוק מתחת? איך הם זלזלים בו? ואגב, הכי טוב שבעולם, ככה נעשה. המשך הפוליטיקה בשיעור הבא. עד כאן להם.